שטח נדלני. תוכנית הנדלן של כל חי בשיתוף האיגוד החברתי להתחדשות עירונית. בהגשת משה הרשלר.
שלום לכם, וברוכים הבאים לשטח נדלני, תוכנית הנדלן של כל חי בשיתוף האיגוד החברתי להתחדשות עירונית. גם השבוע בשטח הנדלן השבועי שלכם נעסוק בסוגיות הנדלן מהזווית האקטואלית תחת עננת המלחמה. במשרד האוצר מדווחים כי חודש אוקטובר 23 היה החודש החלש ביותר משוק הדיור מאז תחילת התיעוד לפני 21 שנים. השלכות הלחימה משפיעות על שוק הדיור באופן שלילי יותר מאשר בתקופת הקורונה. השוק כולו נתון בשפל שלא נראה כמותו מאז שנות ה-80. דירות אינן נמכרות, קבלנים תקועים באתרי הבנייה ללא פועלים, ואזרחי ישראל נמצאים באי ודאות גדולה. יחד נשמע בכירים, קובעי מדיניות וגם קולות מהשטח. תהיה איתנו בתוכנית יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין נחמה בוגין, שתדבר על התחזיות בשוק הנדלן המקומי, המגמות והצפי בענף. נדבר גם על כך שביום שישי נכנס לתוקפו התיקון לחוק התחדשות עירונית. התיקון מאפשר לדיירים להוציא יזם שלא עומד בלוחות הזמנים הנדרשים על פי חוק, אך מחייב את הדיירים לשלם ליזם פיצוי בגין ביטול החוזה. נדבר גם עם ראש מחלקת עסקאות הנדלן והתחדשות עירונית, עורך דין ישי איציקוביץ', בנושא זה. נהיה כאן גם בסוגיות המיגון שמדירה שינה מיני אזרחים רבים בעורף. נהיה כאן גם בסוגיית המיגון שמדירה שינה מעיני אזרחים רבים בעורף, יחד עם האדריכלית ומתכננת הערים אורלי כהן מואס. מאחורי המיקרופון משה הרשלר, מנכ"ל האיגוד להתחדשות עירונית. אנחנו מתחילים. הטבח המחריד שאירע בשמחת תורה הותיר את יישובי הדרום וקווי העימות בארס ובחורבן. פעילות רבה נדרשת ממקבלי החלטות לשקם את האזור בגוף ובנפש. אנו נתמקד בתוכנית בפתרונות השיקום מבחינת תשתיות ובינוי. איתנו על הקו תושב נתיבות, משה בנימין פרץ, מבין אלו שספגו פגיעה ישירה בטיל, גם בבית הכנסת, כן, לא רק בבית, אלא גם בבית הכנסת המקומי שלהם, ספג פגיעה ישירה. שלום לך, משה בנימין פרץ.
שלום לך, אדוני. צהריים טובים.
צהריים טובים, עד כמה שיכולים להיות טובים. תספר לנו קצת מה תחושתכם בימים אלו, במיוחד לאחר הפגיעה?
טוב, אז כפי שכבר ציינתי עם גורמי המערכת אצלכם, אני ספגנו פה פגיעה ישירה בבית הכנסת ב-22 לחודש. דרך נס, הפגיעה הייתה ממש בקצה המבנה של בית הכנסת, כך שנמרות שהוסף נזק רב, הוא נזק היקפי, זאת אומרת, החלונות שהתנפצו, הספסלים, קצת גדרות, וכמובן, פגיעה היקפית של הבניינים שנמצאים, אבל בנס גדול, הטיל נבלם בחגורת הבטון של קצה בית הכנסת, כך שברוך השם, גם הבניינים ממול וגם עצם העובדה שלו שהיינו בזמן תפילה, זה היה ממש 20 דקות לפני תפילת מנחה, מנע פגיעות בנפש, פגיעות במתפללים, וברוך השם זה נגמר בנזק רב, אבל שהוא כבר בר תיקון וכבר רובו כבר אחרי תיקון.
כן, כמו שאנחנו יודעים, האויב שלנו לא בוחל בשום דבר, פוגעים גם בבתי כנסיות, גם ב... בכל דבר אפשרי, הטילים שלהם לא מכוונים לאף אחד, אלא לכולנו יחד, וגם לקדוש, וגם לקדוש ביותר עבורנו. אז מה בעצם, משה, אתם זקוקים מבחינת השיקום?
תראה, האמת, גם ראש העיר שהגיע מיד בפגיעה, וגם אנשי מס רכוש הבינו את הדחיפות לטפל מאחר וזה בית כנסת, בית תפילה, לטפל במקום במהרה, גם מאחר ואנחנו אותו לקראת החורף, והנזקים שנסבו לבית הכנסת הן מבחינת ניפוץ כלל החלונות של בית הכנסת, שזה לא מעט, ופגיעה משמעותית בכל הזיפות של הגג טרם מהגשמים. אז ראש העיר כבר הנחה את אנשי המקצוע לצד אנשי מס רכוש לצאת לדרך, אז באמת יאמר לזכותם של כלל הגורמים, החל מבעלי המקצוע, שתוך 3 ימים מרגע הפגיעה כל החלונות הוחלפו והושלמו. גם הגג, יראו את הגג שבוע שעבר, פרם הגשם הראשון גם הוחלפו כבר כולם. אנשי מס רכוש הגיעו לכאן, נתנו את האומדן, מלווים אותנו באופן אישי, בחור בשם שי אוחיון, מס הכנסה, עושה עבודה נהדרת, באמת לא עוזבים אותנו, מלווים אותנו, אנחנו מגישים להם את הצעות המחיר, הם בודקים אותם, מאשרים, לא מעכבים, כולל גם התשלומים, סך הכל אני חושב שמבחינתי, באירוע הזה אני רואה פה עבודה נהדרת של כלל הגורמים, אנחנו כבר חזרנו תוך ימים ספורים להתפעל בבית הכנסת, יש עדיין עבודות, יש דברים, אבל הם סובלים דיחוי, ואנחנו בסבלנות.
אני אשמח לקחת אותך קצת יותר למקום האישי, אני מבין שכמובן אין לכם ממדים בבית הפרטי שלך, יש לך ממד?
לא, אז אנחנו לצערי, כן, יש מספר לא קטן של דיירים, יש שכונות שלמות שהן בלי, ללא ממד, בהחלט זה לא פשוט, לא פשוט, אנחנו גם עם ממד, אנחנו לא עוברים את האימא האלה בצורה פשוטה, ודאי מי שאין לו ממד וליבי איתם, ובבית הכנסת יש לנו כמובן ממד, זה בית כנסת חדש, אבל בסך הכל אתה נוגע בנקודה שהיא מאוד מאוד מורכבת, ואני מקווה ומאמין שהמדינה תיתן עליה את הדעת, לתת מענה הולם לאותם אנשים שחסרי מיגון בבית.
כן, אתה תשמע תכף, אנחנו נעלה את רפי אלמליח, מנכ"ל מנהל התכנון, שהוא ידבר על הנושא הזה של הממדים, אצלכם דווקא באזורים שהם כל כך... קרובים, וכמה זמן יש לכם? 30 שניות, נכון?
לא, 15 שניות. 15 שניות. אפילו גם 12 ו-13 שניות לפעמים, עד שאתה מאתר מה קורה. לא הרבה זמן, ואני הייתי במקרה באזור שאין מיגון, ובמקרה נקלעתי תוך כדי נסיעה, וראיתי דיירים שיוצאים מהבתים למיגוניות, לא פשוט, אירוע לא פשוט, אבל אני מקווה מאוד שאת המדינה תיתן על זה את הדעת.
כן, זה בהחלט אחד הנושאים הכי בוערים, המיגון של תושבים בנתיבות, אשקלון וכדומה. משה, אני אאחל לך מכאן שנדבר ונשוחח בזמנים יותר שמחים, ושבאמת אנחנו ננצח את האויבים שלנו ונזכה לימים שקטים יותר.
נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה.
אמן ואמן, תודה. תודה רבה לך, משה. כעת נצרף אלינו לשיחה את מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח. שלום לך, רפי.
אחר צהריים טובים.
אתה שומע את המצוקה של האזרחים, מה הממשלה מתכננת לעשות בימים אלו, בכדי להחזיר את אמונם וביטחונם של התושבים בנושא שיקום האזור? כאשר חלק גדול מהתושבים, למרות שאינם בקו העימות, לא שבו עדיין לבתיהם, אתה יודע, התושבים בנתיבות, באשקלון, רבים רבים, הבתים שלהם אינם ממוגנים. מה הממשלה מתכננת לעשות בעניין?
טוב, הממשלה, מה היא מתכננת? בראש ובראשונה אנחנו שואלים את התושבים מה הרצונות שלהם, איפה הם רוצים לעבור. יש לנו, אנחנו מחלקים את זה לשלושה טווחי זמן, לטווח המיידי, אנחנו רואים שהרוב נמצאים במלונות, לטווח הביניים אנחנו נמצא פתרונות שהם יאפשרו בזמן שמשפצים ומסדרים בחזרה את התשתיות, לאפשר להם גם חיי קהילה באזורים שהם יוכלו להיות או בקרבילות או במבנים, ואנחנו שואפים למקומות כאלה שנוכל לייצר גם את הבנייה המהירה, וגם במקומות שהם ירצו לגור בהם. אנחנו עובדים עם מנהלת תקומה, המנהלת יושבת עם היישובים, ועם היישובים שרוצים לקלוט, ויש את השידוכים האלה, ראינו את השידוך הראשון לפני שבוע באשלים, מייצרים שם פתרונות זמניים למקומות שכבר מתוכננים, ויש כבר קהילה, וקהילה תתמוך בקהילה שתצטרף ותגיע מהעוטף.
ומה באשר לאזרחים שאינם בקו העימות הראשון, תושבי נתיבות ואשקלון, שמצפים למיגון הבתים שלהם, מה הממשלה מתכנית לעשות באשר למיגון שלהם?
אז בנושא מיגון קידמנו הרבה פטור מהוצאת היתרים למיגון. אנחנו נתנו פטור מיתר להוספת מיגון לצמודי קרקע ובתים עד שתי קומות, בשבוע שעבר העברנו גם פטור. אנחנו מקדמים תוכנית מיתר שתאושר בעוד כשלושה שבועות, שתאפשר גם לבניינים עד תשע קומות אפשרות להוסיף ממ"דים.
זה ממש בשורה הדבר הזה. פיקוד,
כן, נכון. ויש את הפתרונות שפיקוד העורף נותן כבר מ-2019, שאישרנו הצבת מיגוניות בכל מקום שתמצא לנכון הרשות המקומית.
יש לכם גם כן בתוכנית הפשטת הליכים בהתחדשות עירונית, תמ"א 38, פינוי-בינוי, כדי שהדיירים לא יצטרכו לשאת בעול הכלכלי של המיגון שלהם?
כן, אנחנו עכשיו מעריכים את מי שכבר רשות שהגישה בקשה לקדם את הערכה של תמ"א 38 אצלה, אז אנחנו מאפשרים את זה בחוק הזה שעבר להערכת מועדים, אז אנחנו מאפשרים שם להמשיך במקומות האלה בעוד חצי שנה, לאפשר להם לסיים את התהליכים. והקמנו צוותים להתחדשות עירונית בכל המחוזות אצלנו במינהל התכנון, בכל לשכות התכנון, כדי לייצר מסלול מהיר, מסלול ירוק מהיר, שיתמקצע בהתחדשות עירונית, כדי לאפשר את ההתחדשות עירונית בזמנים יותר מהירים.
מדהים, מדהים. השאלה, האזרח הקטן בנתיבות שהוא רוצה לברר, האם ניתן לעשות אצלו את המסלול הירוק של תמ"א 38, או פינוי-בינוי, לאן הוא פונה?
לשכות התכנון, יש קודם כל ועדות מקומיות שהן מקדמות את הוצאת היתרים, ובמקומות שאנחנו, שצריך להגיע לוועדה המחוזית, אז בוועדה המחוזית, בלשכת התכנון המחוזית, שנמצאת בבאר שבע, היא מקבלת את הבקשה והיא מונחית לקדם את זה בצורה מהירה וללא עיכובים ופחות בירוקרטיה.
מדהים, מדהים. נקווה שבאמת מצוקת התושבים תיפטר כמה שיותר מהר. היום אנחנו יודעים שזה לא רק דרום, זה גם צפון. אנחנו צריכים גם פוקוס שם, הרבה מאוד יישובים שלא חשבו בכלל, שהם צריכים מיגונים, ניקח למשל את יישוב מעלות והסביבה, היישובים שם, הם גם כן מוטים את עצמם ללא מיגונים וללא ממדים, גם כן בעצם האזור הצפוני הפך לחלק מהחזית.
נכון, אנחנו כבר מהשבוע הראשון של המלחמה, גם פועלים בצפון, עם אותם פתרונות שאנחנו מצאנו בדרום, גם שם אנחנו בוועדה מחוזית שנמצאת בנצרת, גם שם אנחנו הקמנו צוות יהודי לנושא הזה, שם יש לנו גם את הנושא של רעידות אדמה, כך שזה נכון. מקבל משנה תוקף.
נכון, נכון. אוקיי, תודה רבה לך שהקדשת מזמנך למאזינים שלנו, ונשמח לדבר בימים שקטים יותר.
תודה, תודה רבה, ו... באמת שנזכיר לימים יותר שקטים ובטוחים.
תודה, תודה רבה לך, מר רפי אלמליח, מנכ"ל מינהל התכנון. אנחנו נצא כעת להפסקת פרסומות קצרה, לאחריה נמשיך לעסוק בסוגיית המיגון, שוק הנדלן לאן ועדכון חוק התחדשות העירונית. פרסומות וחזרנו. חזרנו מפרסומות. חוקי התחדשות עירונית תפקידם להגן על דיירים במהלך התחדשות עירונית, פינוי-בינוי, תמ"א 38 והחלופות. אחד התיקונים שהוטמעו והופיעו בחוק ההסדרים בחודש מאי, נכנס לתוקפו ביום שישי האחרון. התיקון מאפשר לדיירים בפרויקטים תקועים של התחדשות עירונית, לבטל את החוזה עם היזם, מבלי שהדבר ייחשב הפרת חוזה. בפינוי בינוי ותמ"א 38, מקובל כי בעלי הדירות הישנות זכאים לדירות חדשות או ממוגנות, ללא תשלום מצידם, ותמורת זאת היזם מקבל דירות נוספות וחדשות למחירה. זה בעצם הדיל שיש בין הדיירים ליזם והרשויות. ביום שישי נכנס לתוקפו תיקון לחוק המאפשר לדיירים להוציא יזם שלא עומד בזמנים הנדרשים על פי החוק, ולא רק לפי הזמנים המופיעים בהסכם איתו. לדוגמה, נפשט את זה קצת ככה בשפה לאנשים שאינם עוסקים בתחום ההתחדשות עירונית. בוא נגיד, לפי התנאים שסוכמו בחוזה בין דיירים ליזם, או מסלם, תמ"א 38 או פינוי בינוי, בחוזה הזה לא היו מגבלות זמן. הדיירים היו תלויים עד היום, ביזם ובחסדיו לתמיד. אלא אם הם פנו לתהליך משפטי, ארוך ומורכב, זה כבר סיפור שאנחנו יודעים, צריכים לקחת עורך דין ולעמוד בתור בבית משפט. כעת, לאחר תיקון החוק, יש להם את האפשרות להוציא את היזם, בלי שהדבר ייחשב כהפרת חוזה מצידם. אך הדבר מחייב אותם לתת פיצוי ליזם בגין ביטול החוזה. גובה הפיצוי עדיין לא נקבע, ואנחנו נדבר גם על הנושא הזה עם המרואיין שלפנינו. אנו מצרפים אלינו לשיחה את סגן יושב ראש הוועדה להתחדשות עירונית של לשכת עורכי הדין, שותף במשרד אגמון ושות, מנהל מחלקת עסקאות נדל"ן והתחדשות עירונית, עורך דין ישי ציקוביץ'. שלום לך ישי.
שלום, שבוע טוב, צהריים טובים.
אחר הצהריים טובים לך. אנחנו נשמח אם תסביר מתוך ניסיונך רב למאזין שיושב בבית ולא בהכרח מתמצא בנבחי ההתחדשות העירונית, על מה החוק מדבר.
אוקיי, אז אנחנו נשמח באמת להסביר את הנושא הזה, גם בתור מי שמתעסקים אתכם, וגם כמי שלמעשה היה גם שותף לליווי החקיקה בנושא הזה. למעשה, לא מדובר בדבר חדש, אלא בהסדר שחוקק במסגרת חוק ההסדרים בשנת 21, ולמעשה הוחל תמ"א 38 גם בחוק ההסדרים האחרון. לפיו, נקבעו למעשה אבני דרך, שאם לא עומדים בהם, היזם, על פי אותם הסכמים, אז לדיירים יש אפשרות לבטל את ההסכם. עכשיו, נקבעו אבני דרך שקשורים לחתימות, ואבני דרך שקשורים לתכנון. כמו הרבה מאוד דברים בהתחדשות עירונית, החקיקה הזאת היא חלה אחורה גם על הסכמים שנחתמו לפני כניסתו לתוקף של החוק, דהיינו לפני שנת 2021, כי אין ברירה בהתחדשות עירונית, כי רוצים בעצם לחלץ פרויקטים תקועים, אז חובה להחיל את זה אחורה, וזה לא דבר של מה בכך. אבל קבעו לגבי חוזים שנחתמו לפני 2021, שתהיה למעשה תקופת הוראות מעבר, תקופה של שנתיים, ולמעשה השנתיים האלה חלפו ביום שישי האחרון. אם אנחנו רגע רוצים להקיד קצת יותר את הדברים, אז אנחנו למעשה מדברים על כך שיש הבחנה בין פינוי בינוי לתמ"א 38. בשלב הראשון, בכל מה שקשור לפינוי בינוי, נדרש לחתום שום מסוים של דיירים, נדרשים לחתום על ההסכם. עכשיו אני רגע נפתח סוגריים ואומר, בכל הסכם פינוי בינוי תמ"א 38, כולנו מכירים את התנאים המתלים. ישנם תנאים מתלים לקיום ההסכם, שהתנאי הראשון הוא שיחתום הדרום הרוב הנדרש, שתהיה תוכנית, ויהיה יותר בנייה, המועדים אנחנו כולנו מכירים. אנחנו גם מכירים שהמועדים האלה ניתנים להערכה לא אחת על ידי הנציבות. ואלה עדיין יישארו כפי שהם בחוזים. הוראות החוק הללו, וזה בעצם החשיבות שלהם, הן הוראות חוק שהן קוגנטיות, מה שנקרא ברמה המשפטית, זאת אומרת, אלה הוראות שגוברות על כל הסכם. זאת אומרת, אם בהסכם המועדים רחוקים יותר, או בכלל אין מועדים, הוראות הסכם גוברות, בכלל גם לא כתוב שום דבר, ולכן הוראות החוק האלה הן מאוד מאוד משמעותיות.
בפרט שפעמים רבות, פעמים רבות הדיירים בכלל אינם יודעים על מה הם חתמו לפני זמן רב, פעמים רבות היזמים אינם מותירים בידיהם כל עותק מהחוזה, כך שבעצם הם נמצאים באי ודאות ובעיוורון כזה.
גם במובן הזה. עכשיו עוד איזה משהו היסטורי, ואז ניגע בפרטים. הרעיון הזה התחיל בכלל בחוק המארגנים בשנת 2017, שאז באמת קבעו מועדי אבני דרך לביטולה, למעשה ב-2021 ו-2023, הלכו את העיקרון של ביטול הסכמים אם לא עומדים באבני דרך, כבר לשלב החוזים המלאים, החוזים המלאים, וזה בעצם העניין. עכשיו בואו רגע נראה לפרטים. אבן דרך הראשונה בפינוי בינוי, אלה החתימות. מה שהחוק קובע, שככל שתוך 24 חודשים, מחתימת הדייר הראשון בבניין, בבית המשותף, לא נחתמו 50% לבעלי, יכול לחתמו 50% לבעלי הדירות על ההסכם, פה קמה זכות לכל הדיירים לבטל את ההסכם. איך עושים זאת? למעשה, כל הדיירים בבית המשותף צריכים להתכנס לישיבת ועד, גם אלה שחתמו וגם אלה שלא, צריכה להתקבל החלטה של הדיירים.
זה צריך להיות 100% נוכחות?
ברוב רגיל, לא, ברוב רגיל, ברוב של 50%, הדיירים צריכים להחליט החלטה, אני אגיד את זה ברמה לא משפטית, אנחנו לא רוצים את היזם הזה בבית ספרנו. ברגע שהתקבלה החלטה כזאת על ידי 50% מכלל הדיירים בבניין, כל מי שחתם על ההסכם רשאי להודיע שההסכם בטל וזה לא יחשב כהפרה. זה המנגנון שמופיע בחוק. עכשיו, המנגנון זכה לגבי כל אחת מאבני דרך, כמו שציינתי, הראשונה זה 24 חודשים מחתימת הדייר הראשון, לכן גם החוק מחייב לציין מתי מתי נחקם ההסכם הראשון עם אדריאל, זה חוק שמחייב, וגם יהיו תקנות בקרוב שיקבעו את זה בצורה הרבה יותר פרטנית. וזה הבן הראשונה לגבי פינוי ביני, בתמ"א 38, כיוון זה תהליך יותר קצר, תמ"א 38, ואני מדבר גם על חלופת שקד, אותה משפחה, מדובר על 18 חודשים, 18 חודשים מחתימת הראשון, אם לא חתמו 50% מבעלי הדירות, אז למעשה קמה הזכות הזאת לביטול. אגב, יש כמובן חריגים, אם מדובר על מתחם מעל 120 יחידות, אז יש פה הערכה של שנה, ויש התייחסויות לדיור ציבורי וכיוצא בזה. עכשיו עוברים לאבן דרך השנייה. אבן דרך השנייה בעצם לגבי פינוי ביני קובעת, שאם תוך 4 שנים לא חתמו 60% מבעלי הדירות, אבל שימו לב, 4 שנים מחתימת הדייר הראשון, בפינוי ביני, ובתמ"א 38, נעשה את הרוב הנדרש על פי חוק, גם אז קמה זכות נוספת. בפינוי בינוי זה 4 שנים, בתמ"א 38 זה 3 שנים כדי להגיע לרוב הנדרש. שוב, אני חוזר, בפינוי בינוי כדי להגיע, אם לא מגיעים תוך 4 שנים מחתימת הראשון, 60% בפינוי בינוי, לא מגיעים לשני שליש תוך 3 שנים מחתימת הראשון, שוב, כמה הזכות הזאת לבטל. השלב הבא, שהוא למעשה השלב שיש עליו גם קצת ביקורת, הוא שלב קצת שמערב גם היבטים תכנוניים. בפינוי בינוי נקבע, שתוך 4.5 שנים מחתימת הדייר הראשון על ההסכם, כן, זה מצטבר, יש על היזם להגיש תוכנית מפורטת לפי הוראות 83א1 לחוק התכנון והבנייה. התוכנית זאת אומרת לקדם בצורה משמעותית את הגשת התוכנית, את התב"ע לצורך הפינוי בינוי, זה תוך 4.5 שנים שוב מחתימת הראשון. ובתמ"א 38 נקבע, לא, בכיוון שאין שם לרוב תוכנית, נקבע רק לגבי, נקבע שתוך 3.5 שנים מחתימת הדייר הראשון על ההסכם, היזם צריך לקנות בקשה להיתר לפי חוק התכנון והבנייה. כפי שאתם יודעים, הליכים האלה לא פשוטים, לעתים גם נגרמים עיכובים לא בשל אשמתו של היזם ולא בשל אשמתם של הדיירים, אלא בשל עיכובים של הרשויות, ועל זה יש מחלוקת באמת, כי החוק לא מאפשר אורכה, בשונה מחוזים שדיברתי קודם שהנציבות רשאית להאריך, פה זה חוק מוחלט. זאת אומרת, אחרי המועד הזה, כמה זכות ההלכה היא, שאם אחרי המועד הזה כנראה הדיירים עדיין רוצים את היזם, אז כנראה שהם לא יבטלו. אבל הזכות הזאת קמה ברגע שחולפים המועדים הללו. אבל לגבי החוזים אפשר עוד לבוא ולהתווכח, האם באמת, אם תוך שנתיים בפינוי דיני לא חתמו 50%, אז אפשר לבוא ולהגיד כנראה שהוא לא רצוי. אבל לגבי התכנון פה עולה שאלה, אבל זה חלק מראות החוק.
וחלק מהשאלה תהיה, האם עיכוב שנגרם בגין מצע מלחמה, כמו כעת, זה חלק מהנושא מן הסתם.
נכון, וכנראה שפחות טיעונים, אין פה דברים מעשה, החוק לא מאפשר דחיות. יכול להיות שבפסיקה יקבעו באמת, שכמו הימים הללו שאנחנו חוזים לצערנו, זה עילה, אבל הדיירים עצמם, חלקם לא יוכלו בעצם להאריך את זה, אלא בעצם נותנים במקרים הללו זכות לכלל בעלי הדירות לקבל החלטה, וואנס הם מסתידו החלטה שהם לא רוצים את היזם פה, כל מי שחתם משל לבטל. עוד דבר נוסף שחשוב להגיד,
אישה, אני תרשה לי רק לתרגם מה שאמרת לשפה פשוטה של אזרחים שאינם בקיאים בנושאי חוק ומשפט בתחום. זאת אומרת, דיירים שהגיע להם אי מתי איזשהו יזם, והחתים אותם לאיזשהו מסמכים, הם לא יודעים בכלל מה הם חתמו, ומה שקורה זה שהם אומרים, היה פה יזם לפני 3 שנים, החתים אותנו, מה אנחנו אמורים לעשות? מהיום הזה הם יודעים שפשוט מכנסים את השפה ברוב רגיל, ומקבלים החלטה שלא מעוניינים להתקדם איתו, ומכאן ואילך הם בעצם משוחררים ממחויבות חוקית אליו. השאלה היא כפולה, אני רוצה לשאול אותך 2 שאלות. שאלה ראשונה, מה אנחנו עושים במקרה שהיזם אומר להם, מה, כבר יש לי, הגעתי ל-67%, הגעתי ל-80%, ולמעשה הם לא יודעים אם הוא צודק או לא. והשאלה השנייה שאני רוצה לשאול אותך, זה מה הם עושים לגבי זה שהחוק קובע שהם יצטרכו לפצות את היזם, והוא בעצם יעלך עליהם אימים, ויאמר להם, אני השקעתי פה כבר מיליונים, ואתם האזרחים הפשוטים, שלא סוגרים חודש, תצטרכו לשלם לי את כל ההוצאות שהיו לי.
יפה, זה באמת שאלה נכונה במקום. אני אתייחס רגע לשאלה הראשונה שלך, וחשוב לעשות ההבחנה בין מסמכים שלא יודעים על מה הם, לבין חוזים מלאים. ככל שאנחנו מדברים על לונצ'ופים ועל מסמכים הללו, חוק המארגנים מטפל בכך בנפרד, לגבי מועדים אחרים אגב, הוא כבר דבר שקיים כמעט דנה.
זאת אומרת שגם יזם שמחתים על מסמך נונשופ, הוא נכנס בכלל לקריטריון של חוק המארגנים.
נכון, יש הבחנה בחוק בין הסכם מלא, לבין משהו אינו הסכם מלא, שהוא למעשה נונשופ. החוק עושה את ההבחנה הזאת, עוד מעט יהיו תקנות שעוד יותר יחדדו זאת. כל משהו הוא הסכם, שהוא לא הסכם מלא, של פינוי בינוי תמ"א 38, נופל בגדר חוק המארגנים, גם אם מחתים אותו יזם וגם אם מחתים אותו מארגן מקצועי או מישהו אחר. החוק פה מה שהוא עשה, הוא אמר אחרי שכבר חתמו על הסכם מלא, ועשו לפי חוק, חובה של כנס היום לפני הסכם מלא, וחובה לחלק את עיקרי הסכם לפני, ועשו את זה אפילו מסודר עם עורך דין, ועשו כל מה שצריך, וחתמו על הסכם במעמד מכובד, עם יזם רציני והכל, עדיין ניתן לבטל את החוק, את ההסכם, סליחה, ככל שהמודים האלה חייפו, ולא התקדמו מה שנדרש לכם, מה שנדרש בחוק. זה למעשה הדבר החדשותי פה, העניין של חוק המארגנים שטיפל בנונשופים כבר היה קיים קודם לכם. ולכן, ואכן, אתה צודק שנקבע בחוק שבמידה וההסכם בטל, מתבטל או דיירים מבטלים, אז למעשה היזם זכאי להשבה של הסכומים שהוא השקיע. בעניין הזה נדרש השר לקבוע תקנות, תקנות שעדיין לא תוקנו, שיקבעו מהם הסכומים, זה לא יכול להגיד כל סכומים, אבל יהיו סכומים. והסכומים הללו באמת כתוב שהוא יהיה זכאי להם הדיירים. פה באמת יש בעיה, כי הדיירים לא יכולים באמת לשלם, ובהסכמים מי שמכיר, לא אחת כותבים שאם ההסכם פוקע, אז התוצרים שייכים הדיירים, או שאם יזם אחר הוא משתמש בהם, הוא ישלם את זה. אבל אני מניח שבסופו של דבר אלה יהיו הסדרים מקובלים, אבל באמת בחוק יש פה איזושהי לקונה מסוימת, שלמעשה קרונית עם אותה הדיירים, אבל שוב יהיה מחירון, זה לא יהיה סכום בלתי מוגבל, ויש להניח שאם הדיירים רוצים להחליף יזם, אז היזם החדש ייקח את זה על עצמו, וזה באמת סוגיה מאוד חשובה שהעלית לגבי זכויות הדיירים, שיהיו ערים גם לך.
אז שאלה רק לסיום, האם אתה חושב שלתיקון הזה בחוק יהיו שיניים, בכדי שהדיירים יוכלו באמת לממש את הזכות הלגיטימית שלהם, משתחרר מיזם שתוקע אותם ולא מאפשר להם להתקדם לקראת ביגון בטוח, דירה חדשה ובטוחה, או שזה יהיה איזשהו סעיף, אתה יודע, שעכשיו צריכים לקוף אותו רק בהליך משפטי מורכב?
אני דווקא רואה בזה בשורה טובה לתחום ההתחדשות, במובן הזה, כמובן לצד הביקורת עם העניין של הרשויות, אבל באמת החוק הזה נועד באמת לשחרר חוזים, פרויקטים שנתקעו עם יזם שהדיירים לא רוצים. אנחנו מכירים את התופעה שבעבר היו מתחמים שיזמים החתימו 20%, 30% ואז לא עשו דבר. באותה עת כדי להשתחרר מאותם סכנים, היה צריך לפעות לבית משפט, וגם זה היה מרחיק יזמים רציניים שרצו לבוא ולהתקדם, כי אף אחד לא רצה להסתדר בעבר למוסבכות הקיימת, גם ככה המורכבות הקיימת בהתחדשות עירונית. פה למעשה, האנשים שמחזיקים שליש, בעצם יש להם שעון חול, ואנחנו רואים את התופעה הזאת שיש להם הרבה מאוד השלכות חיוביות. הרצון זה שהדיירים צריכים להתקשר עם יזם שהם רוצים, ויזם צריך להתקשר עם דיירים שרוצים בו, וצריך לקדם את ההסכם בצורה סבירה, ולא רק מה שנקרא לכבוש אזורים מסוימים. זהו, זו התופעה שבה החוק הזה להתמודד, ובמובן הזה זה חשוב. אני תמיד אומר שבהתחדשות עירונית קשה לחוק מתייחס לכל הסיטואציות, ולכן המציאות היא בסופו של דבר שגוברת, והאמון בין הדיירים לבין היועצים שלהם, לבין המארגנים, לבין עורכי הדין, זה למעשה הדבר החשוב ביותר, כי יש להניח שגם אם תקום להם מילה לבטל את ההסכם, ואם יראו שהאדם פועל בשקיפות ובשוויון, והמארגנים וכולם פועלים כנדרש, אז כנראה שהם לא יבטלו, וזה זכות, זה לא חובה. והנה הגיעו למצב שבו יראו שהיזם לא עושה דברים ומנסה את כוחו לרעה כדי לחתום קידום פרויקט, יש להניח שיעשו בכך שימוש בהוראות החוק.
תודה. סגן יושב ראש הוועדה להתחדשות עירונית בלשכת עורכי הדין, שותף במשרד אגמון ושות, מנהל מחלקת עסקות נדל"ן והתחדשות עירונית. עורך דין ישי
צ'קוביץ'. שבוע טוב.
תודה. ונרחיב בנושא זה יחד עם אדריכלית ומתכננת הערים אורלי כהן מואס, שאיתנו על הקו. שלום לך אורלי.
שלום רב.
אחר צהריים טובים. אנחנו נשמח לדבר איתך בעניין מיגון הדירות של כלל אזרחי ישראל. כיום הליך של התחדשות עירונית או בניינית אורך שנים ארוכות מדי. אשמח לשמוע את חוות דעתך המקצועית, מה לדעתך יקצר את הזמנים, כאשר כיום ברור לכולם שעניין ממד בכל בית בישראל הוא קריטי ממש.
טוב, אז קודם כל אני אפתח בכך שיש לנו למעשה לאור המצב הנוכחי, יש הרבה מאוד שינויים כחלק מתופעת המיגון שבעצם העיצו את או במרכאות תומכים את התהליכים של ההתחדשות העירונית. אנחנו רואים היום שלמעשה יש לנו תקנות של החוק שמייצרות תקנות חוק והוצאת בעצם פטור מרישוי למרחב מוגן, שאנחנו רואים שכבר קיים היום בחקיקה. כבר ניתן לזה משמעות בפרויקטים כאלו ואחרים. אני חושבת שיש קשר מהותי וחשוב שתוכניות של התחדשות עירונית ייקחו את נושא המיגון תחת חסותם, על אף וגם שיש לנו כבר את הפטורים, עדיין כן שווה להכניס את הנושא הזה של המיגון כחלק שאנחנו חושבים עליו, מתכננים אותו, רואים לו ערך שהוא יהיה גם אסתטי, גם נכון, גם במיקום הנכון בתוכנית, בראייה רחבה יותר, והדבר הזה הרבה יותר משמעותי מאשר להוציא רגע מרחב מוגן אחד כזה או אחר על ידי פטור כזה או אחר.
מה שאת למעשה אומרת, שהפטורים להליך מהיר, לבניית ממדים, למעשה מתעלמת מהליך תכנוני טוב, יפה, ארוך טווח, ולמעשה גם, כפי שכולנו יודעים, לבנות ממד זה סכום של בין 100 ל-200 אלף שקל דייר, לדירה, ורבים רבים מאזרחי הפריפריה בישראל, שבעיקר אלה הם צריכים, אבל לא רק, גם תל אביב והמרכז, להוציא את הסכום הזה דבר לא פשוט. והתחדשות עירונית, תמ"א 38 ופינוי בינוי, למעשה פותר להם את הבעיה הכלכלית.
נכון, יכול לסייע בידם בעצם, ככל שהיזם יודע היזם, מתכנן התוכנית, כל הצוות, מול הרשות המקומית הספציפית, יחד בעבודה משותפת, עם בדיקה של כל הדברים האלה לעומקם, לטעמי, יכול לסייע בידם להגיע לתוצאה הרבה יותר מיטיבה. שבנוסף לתקנות החוק, יש לנו היום גם את תמ"א 40א, תיקון 1-1, שלמעשה היא מקדמת גם את כל נושא התמהיל הזה של המיגון בתוך המרחבים העירוניים. כאן מדובר בעצם על שינוי קווי בניין בתוכניות, של מצב, לצורך העניין, שאם אנחנו רוצים לייצר מרחבים מוגנים שסוטים, שקו הבניין שלהם סוטה מהמצב הקיים, אז גם התוכנית הזאת מאפשרת בכל רחבי הארץ להקים את המרחבים המוגנים, כאשר הם חורגים מקווי הבניין הקיימים. גם פה, בהנחה ויש לנו איזושהי הסדרה מסוימת, ויש התייחסות מסוימת גם במונחים של התחדשות עירונית, אין ביניהם כרגע את הקשר וחבל הוא, אבל כן אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים לראייה רחבה יותר, הגם שזו הייתה מתכונתה או רצונה המקורי של תמ"א 38, כן? זאת אומרת, תמ"א 38 אמרה, בואו לא ניתן רק במקומות שיש בהם אזורים ססמיים קשים לרעידות אדמה, רק שם ניתן את המרחבים המוגנים, בואו נתייחס לכל מרחבי הארץ ביכולת שלהם לתת את הפתרונות הללו.
אז בעצם מה שאת היית רוצה לראות זה מסלול ירוק להתחדשות עירונית, לא לבניית ממדים.
נכון, הייתי רוצה לראות שהמרחבים המוגנים, דרך אגב לא רק ממדים, הייתי רוצה לראות מרחבים מוגנים גם למבני ציבור, תוספות, הייתי רוצה לראות בגני ילדים, הייתי רוצה לראות את כל הדברים האלה גם במקומות למשל פתוחים במרכאות, שזה שצפים, הייתי רוצה לראות את ההתייחסות הזאת, לראות באמת את המרחבים המוגנים כחלק בתוך הליך התכנון המתחדש. וגם למקומות שבהם הקיימים, אז לתת את הפתרונות מיגון האפשריים. דרך אגב, בשיחה עם נציגים של פיקוד העורף, אפשר להגיע עם מתוך הבנות, למשל, בוא ניקח רגע ערים שבהם יש קושי במיגון, כדוגמת ערים היסטוריות. אז ערים היסטוריות, למשל, שם אפשר לשבת מול נציג של פיקוד העורף, לתת פתרונות שהם משפרים את המיגון, לא לתת בהכרח את הפתרונות הגנריים ש... טובים לכל הארץ, אבל בוא נתייחס רגע גם לצרכים המקומיים. וגם את הדבר הזה אפשר לעשות בתהליכים של תכנון מתחדש, ובתוכניות, בוא נגיד במסלולים של תוכניות מסמכי מדיניות שיש לנו להרים, יש לנו תוכניות כוללניות שיכולות לתת את הדעת לנושא הזה של ההתחדשות העירונית, ובתוכם מן הסתם גם לתת את המיגון בצורה מושכלת ורחבה.
אולי, אני אקח מכאן את הקריאה שלך, אנחנו צריכים לסיים, הקריאה שלך בעת חירום לאומית כזו, לגורמי התכנון בישראל, לחשוב קצת מחוץ לקופסה, ולעלות על מסלול ירוק את מגוון המסלולים של פינוי בינוי, תמ"א 38, התחדשות עירונית בישראל, לטובת עתיד בטוח לכל התושבים במדינה.
נכון, ואולי משפט מסכם גם מבחינתי, אני בשנים האחרונות עוסקת גם בכתיבת דוקטורט בין היתר, ואחד הדברים שהם תחום המומחיות שלי היום זה שיקום אזורי אסון. אם אנחנו נסתכל על ההתחדשות העירונית, יש לה הרבה מפתחות וקריטריונים טובים שאפשר לקחת אותם גם ולתעל אותם גם לטובת השיקום. ושוב, אני מקווה ומייחלת לימים טובים יותר שאכן הדברים האלה יקרו לטובת כל עם ישראל, ולא רק לטובת אנשים שיכולים למגן את עצמם מבחינה כלכלית כזאת או אחרת.
תודה, תודה רבה לך אורלי שהקדשת מזמנך עבורנו, ונשמח לדבר בעתיד שוב פעם, ולשמוע שההליכים והקריאות שאת קראת פה, הקריאה שאת קראת כאן בשידור, תתקדם ותיושם.
תודה רבה לך, ויום טוב עד כמה שאפשר.
יום טוב, תודה, תודה. בדקות שנותרו לנו, אנו נעבור לנושא הרותח הבא. שוק הנדלן נמצא בקיפאון עמוק, יזמים תקועים עם מלא גדול של דירות, עם תשלומי ריבית קבועים. קבלנים משווים לידיים עובדות באתרי הבנייה, ואנשים יושבים על הגדר לגבי רכש הדירות. אנחנו נשמח לשוחח עם יושבת ראש לשכת שמי המרקרקעין, לשמוע ממנה ככה בקצרה, לקראת סוף התוכנית שלנו, את הצפי שלה, לאן השוק הולך, ומה, איך היא רואה בכלל את המצב בזמן חירום שכזה. שלום לך, נחמה.
שלום, שלום.
אז נשמח לשמוע סקירה שלך על מצב שוק הנדלן, ולאן זה הולך הדבר הזה.
אז קודם כל, היטבת לתאר, יש כרגע באמת עצירה, גם מסיבות שהיו לפני פרוטי מלחמה, שזה בעיקר עליית הריבית, וכמובן שגם מלחמה, עצירת הבנייה בפועל באתרי הבנייה, בעיית הפועלים הזרים וכולי. חייבים לעשות עכשיו פעולות, נמרצות כדי לצאת מהמצב הזה. קודם כל הנושא של הספקת עובדים זרים, כמובן אתרי הבנייה חייבים להמשיך לעבוד. אני דווקא צופה, וכמו שכבר חווינו בעבר בתקופות משבר, אני צופה שביום שאחרי תהיה פריחה, יהיה סגסוג, הביקושים מצטברים. עצם העובדה שהתחלות הבנייה מתפנצמות, רק יחריף את הפער בין הביקוש להיצע. בתקופות האלה בדרך כלל נוצרים ביקושים כבושים שמתפרצים אחר כך.
זאת אומרת שהמשקיע החכם דווקא בתקופה כזו כדאי לו לפתוח עיניים.
בדיוק ככה, בדיוק ככה. זה לחלוטין זמן טוב לקנות. כי הצפי הוא שהשוק יחזור לעלות. מי שרוצה למכור, זה אולי זמן להמתין לימים טובים יותר. אבל בהחלט אני חושבת שהשוק שלנו מראה שוב ושוב בתקופות משבר, שההתאוששות היא הרבה יותר מהירה ממה שאנחנו צופים כשאנחנו בעיצומו של משבר. השוק הישראלי מתאושש מהר מאוד מתקופות משבר, ואני מאוד מקווה שככה יהיה גם עכשיו. עדיין, בתקופת הביניים, יש באמת הרבה מאוד גופים, הרבה מאוד גורמים בתחום, יזמים, קבלנים וכל המעטפת שעוטפת את התחום הזה, שנמצאים בקושי זמני מאוד לא פשוט, ואני מאוד מאוד מקווה ש... יינתן הסיוע כדי שהם יוכלו להחזיק את הראש מעל המים. בהחלט, בהחלט צריך להיות מודעים גם לתקופת הביניים, ואני מקווה שהממשלה תתעשת ותעשה מה שהיא צריכה לעשות.
אז עם הקריאה שלך הזו למקבלי החלטות, לתת יד, להושיט יד בעצם ליזמים, לקבלנים, בכדי שיצלחו את התקופה הזאת, ועם הנימה האופטימית שלך, שבעצם את אומרת, חברים, מי שחושב להשקיע, זה הזמן. נימה אופטימית בימים של מלחמה, והשוק שלנו... בוודאי, בוודאי, והשוק שלנו עתיד להתאושש הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים, אז יאללה, חברים, יש לנו כאן קריאה מיושבת ראש לשכת שמי המרקרקעין, נחמה בוגין. תודה רבה לך על הזמן שקדשת, ואנחנו נשמח...
תודה רבה, בצהריים טובים.
אנחנו נשמח עוד לשוחח בעתיד.
בשמחה רבה.
תודה, תודה, תודה רבה לך. הגענו לסיומה של השעה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעוסקים במלאכה, לעורכת ולמפיקה, מיכל יוסקוביץ', טכנאי השידור פסח בגד, כאן מאחורי המיקרופון, משה הרשלר, ניפגש בעזרת השם, גם בשבוע הבא, באותו המקום ובאותו השעה.